היי, ותודה שאתם שוב איתי בשיחה בפודקאסט סמולטוק. היום נשוחח עם יובל אילון, דוקטור לפילוסופיה, שעוסק באתיקה ופילוסופיה פוליטית, וננסה אולי לצאת מתוך הפילוסופיה גם אל תוך המציאות. נדבר על מהות הממשלה שנוטים לקרוא לה פה ממשלת שינוי. נתהה אם היא באמת מביאה לשינוי, אפילו שינוי רדיקלי, אבל לא לזה שהתכוונו אליו במקור, ואיך הביקורת על המצב נתפסת כתהרנות. אולי ננסה להבנות איזושהי מסגרת של חשיבה. נראה לי שעומדת להיות שיחה מעניינת. מתחילים. שלום לדוקטור יובל אילון, דוקטור לפילוסופיה, עוסק באתיקה ופילוסופיה פוליטית ופילוסופיה של הספורט. לאחרונה יצא ספרו שפה מחשבה עולם בהוצאת בלמדה באוניברסיטה הפתוחה. שלום.
היי. שלום רב.
אז קודם כל תודה שאתה איתי, איתנו. תהיתי על מה לדבר איתך בשיחה הזאת, כי בשיחות שקדמו להקלטת הפודקאסט גילינו עולם ומלואו של נושאים שאנחנו יכולים לדבר עליו, ואז משום מקום, קצת לפני ההקלטה שלנו, קפצה עלינו ישיבת הממשלה בגולן.
כן, הממשלה, ממשלת הסטטוס קוו, או ממשלת השינוי ששומרת על הסטטוס קוו, בבת אחת התכנסה ברמת הגולן וגם החליטה על חיזוק ההתנחלויות בגולן והעברה מסיבית של כספים, וזה נעשה יחד עם שרי העבודה ושרי מרץ שהיו שם. השר ניצן הורוביץ ממרץ התראיין אחר כך בעיתון ואמר שכל העניין של שלום עם סוריה הוא לא על הפרק, והוא לא רואה שום בעיה בהחלטה הזאת. ויש פה משהו ממש פנטסטי, זאת אומרת, מדיניות מרץ, ואני גם בדקתי את הדבר עכשיו גם במצע האחרון שלהם, וגם במצעים קודמים תוך כדי מלחמת האזרחים כבר בסוריה. לא, אין זכר נטישת העמדה המסורתית, של שלום תמורת שטחים, כולל בפרט ברמת גולה. זאת העמדה היסטורית. יש לה טעמים טובים. יש עכשיו מלחמת אזרחים בסוריה, יכן לא על הפרק, אבל לא ידוע לי, לא שמעתי על איזשהו דיון או איזושהי החלטה באיזה מוסד מפלגתי, לא כל שכן, על איזשהו באמת דיון ציבורי בזה, שאפשר לנצל את מלחמת האזרחים, ולסחה סופית את רמת הגולן, ולהרחיב בה את ההתנחלויות, ולוותר על כל העניין הפעות הזה, של שלום עם סוריה, כאיזשהו חזון לפחות, לגבי מדיניות ישראל, והמדיניות התכונית, ומצבה המדיני. זאת אומרת, ככה סתם, משום מקום, בגלל שהממשלה עלתה לגולן, ובגלל שזאת ממשלת רבה, בגלל שזאת הממשלה שלנו, אז, באבחה משנים בעצם את כל האוריינטציה של המדיניות, ובאמת מושכלות יסוד, נזרקים לפח ועוד כלאחר יד. עכשיו גם התגובה הציבורית לזה הייתה מין, אוקיי, נו, טוב, אז מעבירים עוד כסף לגולן, הכל בסדר. באמת זה לא על הפרק עכשיו, עכשיו זה באמת לא על הפרק עכשיו, כן? אבל בכל זאת, מה החזון המדיני של השמאל הממסדי הזה, כן? מה, לאן הולכים, מה רואים? איך אנחנו רואים את האזור, איך אנחנו רואים את ביטחון ישראל, את מקומה בין המדינות והעמים שמקיפים אותה. כל זה יוק פתאום.
נדמה שאנחנו דווקא לגמרי מבינים את הכיוון. למעשה זה תהליך הנרמול. זה בדיוק תהליך הנרמול, הוא קורה פשוט בשטחים אחרים, המוחזקים על ידי מדינת ישראל בצורה אחרת. אבל למעשה יש ניסיון שאנחנו מסתכלים עליו בחביבות, משל זה הגיוני, אבל הוא נטול כל רציונל, למעט הרציונל היהודי של ליישב כמה שאפשר יותר משטחה של ארץ ישראל, כי מה עם מדינת ישראל אם אפשר לקרוא לה ארץ? ולמעשה לא רק שהשמאל לא מציע עמדה נגדית, בהזדמנות הראשונה הוא משתף עם זה פעולה, ומה שבדיוק הגדיר את זה נכון עורך הדין מיכאל ספרד, אנחנו מדברים על סטטוס קוו, אבל זה לא סטטוס קוו, זה משהו שכל הזמן זז. זה זז והוא זז ימינה, והשמאל, במקום לשמור על הערכים שלו, זז יחד איתו ומקבל איזשהו קונצנזוס יהודי, בהנחה שיש כל כך הרבה משברים בתוך מדינת ישראל פנימה, שצריך שיתוף פעולה, והוא ההצדקה של רמיסת הערכים האלה. רמת הגולן, זה אפילו לא נשמע כמו איזשהו קורבן מבחינת מרץ, מבחינה של תפיסה מדינית, אבל היא גם לא הציגה תפיסה מדינית כבר שנים.
זה באמת נשמע כמעט נון אישיו. עכשיו אני רוצה להגיד שני דברים. אחד, באמת זאת ממשלה, אני חושב שזאת ממשלה היסטורית. מבחינת השמאל, זאת אומרת, מה שנקרא פעם, רעה, אבל יש פה שינוי דרמטי, זאת אומרת, בתוך תהליך זוחל שאני מסכים, ותכף אני אומר עליו כמה דברים בעצמי, בתוך התהליך הזוחל הזה, זה נומצדיק מאוד 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 מובהק, חד, ברור, בוטה, וזה שמחנה השלום, או מה שהיה מחנה השלום בראשית שנות ה-90, בסופו של תהליך הלגיטימציה הזוחלת, כפי שקראת לזה, אני קורא לזה פרגמטיזם דוגמטי, ואני אסביר למה, הפך למשהו אחר, אין מחנה שלום. זאת אומרת, המחנה הזה, שאפשר להפיין אותו באופן סוציולוגי, אשכנזי, ילידי הארץ, כל החוסלים, כן, כל הציבור הזה ראה את עצמו תקופה מסוימת כמחנה השלום, אחר כך שילם מס שפתיים לרעיון שהוא מחנה השלום, ועכשיו באופן מובהק הוא כבר לא. זאת אומרת, it's a non-issue, זה לא על זה החלוקה הפוליטית, שיכולה להיות מאוד חדה ומאוד קשה, לא על זה נסובה החלוקה הפוליטית, לא על זה הדיון הפוליטי הישראלי הפנימי מתחלק. כל הסוגיה, לא הכיבוש, לא שלום, לא שום דבר מהדברים, לא מלחמה כן או לא, כולל עם איראן, לא ההפצצה אתמול בלטקיה, זאת אומרת, שום דבר מהדברים הללו הוא לא גבול פוליטי, לא קו תיחום פוליטי יותר, אין יותר מחנה, זאת אומרת, אנחנו צריכים בתור שמאל, או בתור שריות שמאל, או אפילו סתם בתור אנשים שמעבלים על השמאל, לתאר באופן שונה, למצוא לעצמנו תפקיד אחר, או מקום אחר, ולהבין שהזירה שונה לחלוטין. זה לא הסיפור הזה יותר. עכשיו, איך זה קרה? באמת, מהי הלגיטימציה הזוכלת? אחד הדברים הקשים פה, העיקשים, יש איזה סיבות מבניות שלנו, שקל לדבר על מעמדיות של נוחות, שקשורות לטיב המשטר, ואולי נדבר על זה אחר כך קצת, אבל קודם כל יש פה באמת תהליך הזחילה הזה של הפרגמטיזם הדוגמטי, מורכב מסדרה של צעדים שכל אחד מהם נראה רציונלי, והסך הכל יוצר סדרה אי-רציונלית. האנלוגיה הכי טובה יכולה להיות, בואי נניח, הנחה סבירה בהחלט, שלגבי כל סיגריה וסיגריה, הערך של ההנאה שלה גדול מהסכנות שהסיגריה הספציפית מציבה. זאת אומרת, הסיכון שבאישון סיגריה אחת נופל, אפילו נופל משמעותית, מההנאה שבאישונה. עדיין, זה רציונלי להפסיק לעשן, נכון? זה לא רציונלי לעשן, זאת אומרת, זה כל, לגבי כל סיגריה זה יהיה רציונלי לעשן אותה, כי היא מהנה יותר מהסכנה שבה, אבל לעשן כמדיניות זה רציונלי, כי
הנזק מצטבר.
לא ברור אפילו אם הוא מצטבר, יכול, גם אם כל סיגריה היא משחק של רולטה רוסית, כן. אומרת שהנזק לא מצטבר, אלא לאחד למיליון, זה יהיה לא רציונלי, אולי באחד לסדר את המספרים, אבל זה יכול להיות לא רציונלי, לאשן, למרות שכל משחק קטן של רולטה רוסית כזה, הוא ממש רציונלי, הסיכון הוא זניח, וההנאה היא מיידית, היא קיימת, היא לא זניחה, אבל הסדרה היא אי-רציונלית. זאת אומרת, עכשיו, כשאנחנו עוסקים בפסיכולוגיה, זאת אומרת, בשאלות כמו איך להפסיק להכין, אנחנו יודעים, זה קשה. זאת אומרת, אנשים צריכים באמת להגיע להחלטה, למרות שהסיגריה הבאה מאוד מפתה, והיא מפתה בצדק, מה זה רק עוד סיגריה אחת? ומה זה רק עוד סיגריה אחת? וגם זאת שאחריה היא רק עוד סיגריה אחת. זה מאוד קשה להפסיק להשן, כי זה, יש התגברות על הרציונליות של להשן רק עוד סיגריה אחת. ופה, וצריך איזשהו פטנט הרבה פעמים, איזשהו טריק, או החלטה מאוד מחושה, פשוט להחליט וזהו. בתחום הציבורי, הפוליטי, אנחנו צריכים משהו מבני. מה קורה? יש לנו ראשי מפלגות, יש לנו נניח מין אורוביץ כזה, מין מרב מיכאלי כזה, כן? יש לנו הזדמנות אחת. הם צריכים למקסם את מספר הקולות שהם מביאים, כי אם הם ייכשלו, הם הולכים הביתה. זאת אומרת, כל חייהם הפוליטיים תלויים בלהתמרכז, גם אם המפה הפוליטית כולה זזה ימינה בעקבות זה, ופעם הבאה להתמרכז זה ללכת עוד יותר ימינה, הם נמצאים בסיטואציה שבה הדבר הרציונלי מבחינתם הוא להתמרכז, לעשות מה שיועצי התדמית אומרים להם, לא מה שההיגיון הפוליטי אומר להם, נכון. ואין לנו מבנה מפלגתי, אין לנו גופים אחרים שאומרים, או, עד כאן, נכון? אף אין במרץ, למשל עכשיו, איזה גוף שקם ואמר, מה? רמת הגולן? סליחה, עמדת המפלגה היא שברגע שתהיה הזדמנות, שאם וכאשר סוריה תהפוך חזרה למדינה יציבה, ואנחנו מקווים שזה יקרה, יהיה מקום למסע ומתן, שיקח בחשבון את צרכי הביטחון של ישראל, ואת הלקחים מפרוץ מלחמת האזרחים, אבל ישאף לשלום ולהסדר אזורי, ולהסדר זה, והכל ביחד. אין גוף כזה. אין גוף שיגיד להם סטופ. מקסימום יש אותך ואותי, שנגיד להם סטופ בפודקאסט, אבל אנחנו לא מרכז מפלגה.
לא רק זה, אלא גם אותו פרגמטיזם דוגמטי הוא זה שמביא את מי שדוגל בו לקרוא לנו טהרנים, כי אנחנו מדברים בשם ערכים. זאת אומרת, זה מאוד משעשע אותי התהליך הציבורי הזה, והוא גם פושע בשמאל. מי שמעז להעביר ביקורת, שגם אמורה להגיע מתוך חוגי השמאל, אז היא נתפסת כטהרנות. זאת אומרת, כביקורת שחוטאת למטרה, ולא מבינה בעצם את המטרה בגדול. וזה חלק מהבעיה של אותו פרגמטיזם דוגמטי, כי אנחנו רואים את התוצאות. זאת אומרת, אם לפני 5 שנים היינו המוכיחים בשער, שאמרו, אבל תראו, זאת אומרת, אתם הולכים מהמרכזה, ואמרו לנו, נו, מה אתם מבלבלים את השכל, אם לא נעשה את זה, לא נהיה. אז עכשיו התשובה היא, טוב, בסדר, אז הלכנו המרכזה, אבל אם לא היינו עושים את זה, אז לא היינו נמצאים בשלטון, הנה, אתם רואים. וזה נראה כאילו המטרה היא להיות בשלטון, וזה מנותק מכל נושא הערכים. הביקורת היא בדרך כלל על אובדן הערכיות הזו. אובדן הערכיות הזה מוביל אותנו באמת גם להרחבת הסטטוס קוו היהודי. זה מזין את עצמו, זה מעגל אימה.
כן, זה מעגל אימה. עכשיו, חשוב לראות שזה לא צד ערכי מול צד פרגמטי. זאת אומרת, ההפך הוא הנכון, משום שיש פה איזה, הפרגמטיזם הדוגמטי הוא עמדה מטומטמת, כן? הוא נועד לשמע כך, כי זו דרך לעשות סדרה של צעדים למקום שבשום אופן לא, את לא מוכנה לי, לא היית מוכנה להימצא בו לכתחילה, אבל הלגיטימציה זוכלת, כן?
אבל זה גם בדיוק המקום...
להגיד, טוב, יאללה, פתאום זה בסדר להגיד, קדימה נספח את הגולן.
אבל אם אני לוקחת את מה שאמרת קודם, סליחה שנייה, זה לא גם המקום בדיוק של סיפוק מיידי? אם נשווה את הסיפוק הזה שדיברת עליו של סיגריה ונגיד ה... סיפוק האלקטורלי, quote on quote, מבחינה של מפלגה והעומדים בראשה?
לגמרי. והסיפוק המיידי הזה קורה בין השאר, כי אין לנו מבנים פוליטיים, וכי אנחנו לא חושבים באנחנו אלא באני. זאת אומרת, כל אחד בטוח, אנחנו, גם כשאומרים אנחנו, הכוונה היא, אני בסדר, אז אוקיי, אני שם רגע את הכיבוש בצד, אבל תאמינו לי, אני מחויב, וזה יהיה בסדר ברגע שתהיה שעת. זאת חשיבה הפוליטית, פוליטיקה לא עובדת ככה, מה שאת שמה בצד או בבוידם, נשאר בבוידם, כן? במחנה פוליטי או מפלגה פוליטית, מה שהם עושים, לא מה שהם מאמינים בלב, אין פה איזה מין פטנט כזה, שאפשר לשים דברים בכל מיני מקומות מסתרים, ואז לשלוף אותם כשתיווצר ההזדמנות. אין מעבר, זה הכל מאוד שטחי, מה שאתה עושה זה מה שאתה.
אבל הבוידם לא קורס מתישהו?
אני חושב שבבוידם הדברים כזה מתפוררים, גם הבוידם גדול.
אוקיי, כי קיוויתי אולי לנס משם.
לא, אז זהו, לא משם תבוא הישועה בעניין הזה. עכשיו, התוצאה באמת היא דפוליטיזציה במובן, לא של משהו א-פוליטי, אלא שהפוליטיקה שלו היא מין פוליטיקה יש עתידי, מין הציונים הכלליים gone wild, זאת אומרת, מין פוליטיקה בורגנית כזאת, ושיהיה לנו טוב, וקודם כל, ושהדאגות הגדולות הן הדאגות עלינו, וכאשר אנשים מתקוממים בדחת על פגיעה בזכויות אדם, אז מדובר בתו הירוק, ולא ברדיפה נוראה של רואים בבקעה, או ירי על מפגינים. או משהו מהסוג הזה, זאת אומרת, יש פה איזה מין גם עיוות מוחלט, איזה מין נרקיסיזם כזה, עיוות של כל המרחב הדיון, אבל רגע, מה עם הבעיות שלנו? מה, למה הכיבוש כל הזמן? למה זה כל הזמן? וזה לוקח אותנו באמת, אני חושב, לעניין המרכזי שפה לא עולה, לא נדון, ושאנשים הולכים סביבו, מנתחים הרבה את החברה הישראלית, החלוקות שלה. אבל מה שנשכח הוא טיב המשטר באופן כללי, מהי המסגרת שאנחנו נמצאים בתוכה, והמסגרת שאנחנו נמצאים בתוכה היא המסגרת של הכיבוש או הקולוניאליזם או האפרטהייד, או איך שנרצה לקרוא לזה, וזה משטר, זאת אומרת, מחלק פרסים ועונשים למשל למי שסוטה ממנו. כן, וזה לקח שמה שהיה פעם מחנה השלום למד טוב מאוד ב-95. יש עונש מהחברה היהודית על, על ניסיון לשבור את המשטר הזה. זה היה רגע, הרצח רבין הוא לא רק עצר את אוסלו באיזה רמה אישית, הוא עצר את אוסלו כי מה שקרה מיד לאחר מכן הוא שפרס וביילין במקום להכניס את חדש לממשלה, הכניס את המפדל לממשלה. זה היה הלקח. לקח הוא, בואו, הוא סוג של צו פיוס, כי אומר, הפרסים והעונשים שהמשטר הזה מחלק לקבוצות שונות, פרסים ועונשים שונים לקבוצות שונות בחברה הישראלית, כן? הפריפריה מקבלת ככה, ומזרחים מקבלים ככה, ואשכנזים הם מקבלים ככה, והעונשים הם אחרים, אבל הסך הכל הוא כזה שנוצר חיץ, וכרגע מנסים לספח חלק מערביי ישראל לתוך הסיפור, גם עם סדרה של פרסים, שאומרת, תשכחו את הכיבוש, כן, תשכחו את אחיכם בזה, ובואו, ותקבלו החל מהטבות הכלכליות שהימין מבטיח, ועד משהו דומה לשוויון אזרחי פרסונלי שהשמאל מבטיח, אבל תשכחו את, את כל השאר. זאת אומרת, יש לנו באמת פה איזושהי מערכת כללית שהיא, יותר חשובה מהחלוקה הפנים ישראלית לשבטים או למעמדות בתוך החברה היהודית או למה שמשטר כל הדברים האלה, כל החלוקות הפנימיות האלה הן נעשות תוך שהן מתיישרות או מעוצבות על ידי המשטר הכללי הזה. וזה אני חושב מה שאי אפשר להבין תהליכים שעברו פה ואת התנהגות החברה הישראלית, בלי להבין את זה, קודם כל. כלומר, בלי לראות שיש כאן משהו כללי יותר, שאם את נהיית שמאלנית מדי, יהיה לך נורא לא נעים בשולחן המשפחה ביום שישי בערב, יש את ה...
זו מדורת השארית.
כן, כי יש את הדודה שהבן שלה טייס, ויש את הדוד שהבן שלו במגב, והם שניהם בזמן חירום בוודאי מאוד לחוצים ומאוד מודאגים ובטח לא מוכנים לשמוע מילה רעה ובטח לא, ובמידה מסוימת של צדק ברמבי זרמה והרי מובן לגמרי, כן? אין פה איזה משהו לא מובן, אבל זה הסוג הזה וגם כשהוא קורה בגדול, כן? זה משהו שצריך להבין, ולכן דרך המפלגה כמו מרץ, או התארגנות פוליטית אחרת, שהיא בעיקרה יהודית, לעולם תסחף ימינה. זאת אומרת, בתנאים הנוכחיים, היא לעולם תסחף ימינה, אתה חייב לקשור את עצמך בעוגן יותר יציב, והעוגן היותר יציב יכול להיות רק שותפות עם ציבור פלסטיני מחויב לדי קולוניזציה ולסיום הכיבוש. זאת אומרת, גם זה רק יציב יחסית, כן? אבל אין משהו אחר, אחרת הזרם ייקח אותך גם אם אתה לא רוצה.
אז אני אנסה רגע אולי קצת אחרת. שיחות איתך, שיחות אחרות וגם מתפיסתי שלי, אנחנו יכולים לראות איזשהו מארג שהוא מאוד הדוק ברמת הפלונטר כבר, זאת אומרת, זה מין כזאת סריגה שהיא, שכבר עין נכנסת לתוך עין, אבל לא נכון, של המון דברים. זה העובדה שעדיין מרבית הציבור משרת בצבא, והקשר המיידי הזה של כולנו, זה עדיין האיום הביטחוני שהמערכת הפוליטית מאוד רוצה, זה המארגים הדתיים, זה ההקשרים ההיסטוריים, זה המון המון דברים שבסופו של דבר הם מתחברים אחד לשני באיזה מין מארג נורא גדול. ובשיחות פה בפודקאסט אני מודה, כבר שמעתי את אלה שאומרים שאנחנו צריכים לאמץ שיח ביטחוני, ויש את אלה שאומרים שאנחנו צריכים, השמאל, מה זה אנחנו? שהשמאל צריך לאמץ שיח יהודי וכל מיני, אבל בעצם לא משנה איך אנחנו מסתכלים לזה, התשובה לסיפור הזה, ובמידה רבה זה גם מתכתב עם מה שאתה אמרת בסוף, זה לבוא עם, מהמקום של שוויון. זאת אומרת, מהמקום האזרחי, ומהמקום שהוא קודם לכל הדברים האלה, שהם בעצם חלק מאיזושהי הגדרה אישית, שכל אחד יכול ליישם בביתו ובקהילתו. וארצו. ובאמת בגלל זה, אלא אם כן נשבור פרדיגמות, כאילו אם לא נשבור פרדיגמות ישנות, ולא ננסה לייצר שיתופי פעולה שמבוססים על שיתוף פעולה ישראלי, פלסטיני, בתוך הקו הירוק וגם מחוץ לקו הירוק, גם ברמת הגרסרוט, זה לא יעבוד. זאת אומרת, אלה הכלים שיש. כי לנסות להילחם...
אני מסכים לגמרי. קודם כל אני רוצה להגיד שהשאלה איזה שיח לאמץ, תמיד נשמעת לי, שאלה לא לעניין, זאת אומרת, הנקודה, אנחנו לא, זה לא עניין של איזה בגדים לבוש, כן? איך לצאת מהבית. השאלה היא שאלה של פרקטיקה פוליטית, זאת אומרת, איך אנחנו מתארגנים ומה אפשר לעשות, למה אפשר לסייע יותר, למה אפשר לסייע פחות, איפה השתתפות מחוצה, איפה יושבים ביציע, ורק תומכים, יש פה כל מיני אופציות שאפשר לדבר עליהן, יכול להיות שצריך ריבוי מסוים של אופציות, אז זאת שאלה של פרקטיקה פוליטית, אחרת גם, אחרת קל לניתוח שמצביע על הרבה מאוד קשיים ועל פסימיות להפוך לסתם ייאוש, זאת אומרת, וההבדל פה בין ייאוש לבין סוג של תקווה, הוא הבדל של עשייה פוליטית, הוא לא הבדל של מצב רוח, גם יכול להיות די גלומי, אבל לעשות דברים טובים, כן, זה לא, לא זה העניין, אבל העניין הוא שדרושה, זאת השאלה שמונחת פה, בינתן פחות או יותר משהו, נניח כמו שאני מתאר, או כמו שמישהי אחרת מתארת, מישהו אחר מתאר, השאלה כיצד לפעול, ועם מי, ולטובת מה. האפשרות שהשמאל היהודי הוא זה שישחרר את הפלסטינים ויסיים את הכיבוש, שאומרים את זה ככה, זה כבר נשמע מגוחך. טוב, פה יש שתי דרכי פעולה חשובות.
אבל אולי דווקא בהקשר הזה, לפני דרכי הפעולה, אחת הבעיות הכי בסיסיות, שאולי כשתדבר על דרכי הפעולה תוכל להתייחס אליהם, זה חוסר אמון. חוסר אמון שהוא הגיוני. בין שני הציבורים האלה, השמאל הישראלי בעצם במשך לפחות כמה, אני אגיד שקו פרשת המים הייתה באמת רצח, היה באמת רצח רבין, אבל מאותו רגע יש מאבק לזכויות אדם על הנייר של לפחות של מרץ, אבל אין שותפות אמיתית בין יהודים לפלסטינים ברמה הפוליטית השוויונית בישראל. זה לא קיים, כי המפלגות הקיימות כן הצליחו לפורר את מעט האמון שעוד אפשר היה לבנות, בגלל שכל שיתוף פעולה היה שיתוף פעולה מאוד נקודתי, ומעולם לא נוצרה כאן, לא נוצר כאן מחנה שהוא שוויוני ומהותו שוויון לבני האדם שחיים באזור הזה. ואז איך מגיעים לשם, איך מתוך חוסר האמון הזה בכל זאת מצליחים? הרי הבעיה רק נעשית יותר ויותר מורכבת.
אז זה באמת, יש פה שתי שאלות. קודם כל, אני חושב שזה גם קורה לא במקרה, בגלל שהוא תוצר של עוד דברים שכבר דיברנו עליהם, של אותו, של המשטר והאופן שבו הוא מתנהל. אבל כשאנחנו מדברים על מה אפשר לעשות, אז יש כיוון אחד, הוא כיוון, אני חושב שחגי עד נגיד בצלם מייצגים אותו, הוא הכיוון שאומר, הסיוע היחידי שאנחנו יכולים לתת לסיום הכיבוש, הוא להעניק לגיטימציה למאבק הפלסטיני, ולפעול בחוץ. זאת אומרת, זה סוג של פעילות שהיא חצי פוליטית, שהיא לא פנימית, היא אומרת, לא הולך לבנה פה זה, אבל יהיה ניתוח אשר יהיה, המטבע העיקרי, או חוץ מידע, הוא לגיטימציה. לגיטימציה לטענות, לטענה שהמשטר בישראל הוא משטר של אפרטהייד, לגיטימציה לביקורת על ישראל, והתנגדות, למשל, להאשמות באנטישמיות, באמצעות הגדרת האנטישמיות, ועוד כל מיני מהלכים מהסוג, ההגדרה המופרכת של האנטישמיות, זה מהלך הסברתי, שלא עומד אני חושב בשום בחינה, זאת אומרת, אפרופו, כן, אם מסתכלים על זה, זה פשוט פנטסטי הדבר הזה, אבל אלה אמצעים מאוד יעילים ליצור דה-לגיטימציה בכלל, גם בארץ, אבל בעיקר בחוץ. שבו ישראלים, יהודים, יכולים, יש להם, בזכות המיקום שלהם, יש להם משהו לתת, כן, לא המון, לא זה, אבל למצער יש משהו, אחרם, על תנועת ה-BDS, עצמה בוודאי יוזמות חרם יותר לוקליות וספציפיות, שוב, לגיטימציה מצד יהודים ישראלים היא משהו שיש לו, יכול לתת משהו, כן? לא המון, אבל זה סוג של, אולי מאוד לא נעימה, מאוד לא נעים בארץ, להיות מזוהה או מצד של זה, וזה יכול להיות אפילו יותר גרוע מלמעין. כן, זה אפרופו הפרסים
והעונקים.
זה באמת לא נעים. זו לא עמדה נעימה להימצא בה, היא מעצבנת, היא נראית סייקנית, היא נראית למה אתה הולך. אין בה שום, יש בה משהו חסר חן כמעט בהגדרה, זה לא נעים.
אני לא יודעת, אבל חלק מהדברים, חלק מדברים שאנחנו נוטים לא להתייחס אליהם כי הם קרו מזמן, לדוגמה הלינצ'ים בארצות הברית, זה דברים שדווקא העלייה לבמה הבינלאומית והתייחסות בינלאומית הביאו כן לשינוי. אז
אני
לא, אז אני אומרת, מי שמאמין בדרך הזו, אז הביקורת מבית היא מובנית, אבל לא לשמע את הפועל.
כן, זה נכון. אבל זה מעצור
בוודאי, ולמדינה יש את הכוח השרירותי גם לפעול נגד זה.
ולחברה.
נכון, יש משטור חברתי, אין ספק.
עכשיו, חוץ מזה יש שאלה יותר כללית על איך בונים כוח פוליטי, כאן. כבר אומרים כאן, שאלה מה זה הכאן הזה, הוא רק אזרחים. הוא חותך לתוך הקהילות הפלסטיניות בשטחים ומוצא שותפים למאבק פוליטי משותף. איך יכול להיות? איך נראה מאבק פוליטי קריטי מהסוג הזה. יכול להיות שמה שצריך למשל זה שבבית בביתה ובמקומות אחרים בזמן האחרון תהיה נוכחות מתמדת של לא רק פעילים אלא של דמויות ציבוריות ואישים וחברי כנסת, כלומר סוג כזה של פעולה היה יכול להיות.
עם הקואליציה הנוכחית הדבר היחיד שאפשר זה לצפות אולי ממוסי רז וגבי לסקי להגיע, למעט המשותפת כמובן.
אני לא מציע את זה כעניין מעשי.
לא, לא, ברור, אני רק צוחקת כדי להבין.
אני רק מציע את זה כתמונה רגע בראש של מה, איך יכולה להיראות שותפות ותרומה מהסוג הזה, שוב, לא רק של פעילים שבאמת עושים עבודה מדהימה.
אגב, במקום הזה...
בעת האחרונה, רק שנייה. אז זאת שאלה אחת, שאלה שנייה, בתוך הארץ, זאת אומרת, בין האזרחים הישראלים, יהודים כערבים, אני חושב שאין דרך לעקוף, לא משנה מה התחושה כלפי זה, את חדש. זאת אומרת, אין ולא תהיה מסגרת פוליטית יהודית ערבית משמעותית, וחדש לא במרכזה, זה הסיפור, זאת המסגרת היחידה שיש לה היסטוריה כזאת, ואז היהודים היו, לא באו, נעלמו, הלכו, עזבו, מה שלא יקרה, לא הגיעו בזמן, יש לה את הבעיות שלה.
אבל איזה, סליחה, למה
שקשה מאוד לפעול במסגרת?
למה ההנחה הזו? למה לשתף פעולה עם ההנחה הזו שבלי חדש זה לא קורה?
כי אחרת, קודם כל אחרת, זה כבר ניתוח פוליטי.
כן, אבל המבנה המפלג, כל המנגנון של חדש, היא אחד הדברים שצריך לעקוף.
אני לא רוצה דווקא להיכנס לפרטים מהסוג הזה, לא כי אין בהם הרבה עניין, אלא יש להם איזה מידה של ספקולציה, וגם משהו, בוא נגיד הציבור של חדש, הפעילים
של חדש. הציבור של חדש זה סיפור אחר.
לגמרי, מנגנוניה, זה אין...
לא, בוודאי שזה פונה לאותו ציבור.
הנקודה שלי הקריטית היא שזה לא שאין פה כלום. או שאין אנשים ואין מסורת ואין מה להנחיח. אני חושב שברגע שמכירים, עכשיו לא כאנשים, את יודעת, את ואני לא מחפשים מקום ברשימה לכנסת, זאת אומרת, אנחנו לא מהיום, אבל ברגע שמכירים פחות או יותר באיזושהי בסיטואציה, ובמה המצב שבו נמצאים, אז מאליהן, אני חושב, ייווצרו או נוצרות הם, אפשרויות הפעולה. אני למשל חושב שנורא חשוב, ואני מנסה לעשות את זה בחוסר הצלחה פנומנלי. ממש, חוסר הצלחה. יש מה שנקרא, יש לנו פערים דמוקרטיים, יש לנו פערים מאוד גדולים. הדוגמה הכי מובהקת היא עיראק. כן, לגבי מדיניות הגרעין של ישראל בכלל והמדיניות כלפי איראן. עכשיו, אין, במערכת הביטחונית, טווח העמדות הרבה יותר גדול מאשר בדיון הציבורי והתקשורתי והמחבטי. חד משמעית, האנשים חושבו שהסכם הגרעין הוא טוב. לפני שהיה הסכם הגרעין, היו אנשים שחשבו, בתוך המערכת, גיורא איילנד, לא תגידי איזה יונים צחות או משהו כזה, שעדיף לחיות עם פצצה איראנית מאשר ללכת להפצצה, כן? כאשר אז כשהייתה הסיסמה הנהדרת הזאת של פצצה או הפצצה. עכשיו, במקום זה אנחנו, המערכת הפוליטית כולה נמצאת, מה שאני קורא לזה דוקטרינת הווילה בג'ונגל. הווילה בג'ונגל... מבוססת על שלושה נדבכים. בלעדיות גרעינית מוחלטת, לא ליוזמת השלום האזורית, אלא ליוזמה הסעודית, ושך הכיבוש. עכשיו, לעומתה, אפשר להציג, אפשר לחשוב שהשמאל יפתח או יציג אלטרנטיבה. כן? אפשר לקרוא לזה דוקטרינה טראבית. כן? פירוז אזורי מנשק להשמדה המונית או מנשק גרעיני, רבין עצמו לא החזיק מדימונה באף שלב בקריירה שלו, מהתנגדות בהתחלה ועד למחשבה שזה סיפור מיותר, שאין שום דבר טוב, ששום דבר, שהוא לא מועיל בכלום בהמשך, סיום הכיבוש כמובן, וחתירה להסכמים והסדרים אזוריים, כולל עם סוריה בבוא העת, וכולל אולי, אם אנחנו חוזרים לתחילת השיחה, כן? לא היום ולא מחר, אבל יכול להיות שבבוא העת. אבל כיד מדיניות, בואו נסתכל על פירוז אזורי, מישהו העלה את האופציה, נדמה לי אחד הנציגים האיראני, או מישהו העלה את האופציה, מה יקרה עם איראן? תבוא ותגיד, אנחנו מוכנים לפרק את תוכנית הגרעין כולה, מחר, אם גם ישראל עושה את זה, או גם ישראל וסעודיה, כן? זאת אומרת, איפה עומדת ישראל בסיפור? איפה עומדת ישראל, אנחנו יודעים, איפה אנחנו עומדים? למה אנחנו עומדים איפה שאנחנו עומדים? לא רק איפה, למה? למה אנחנו עושים את זה? זה טוב, זה רע, זה מועיל, זה לא מועיל, זה מזיק. כל הדיון הזה לא קיים.
נכון, כי זו אקסיומה.
נכון,
אנחנו עובדים על אקסיומות בהמון המון תחומים, והשמאל לא מציע שום עמדה אחרת.
זה קונספציה.
כן, לא, אבל גם...
כן, בדיוק, זה חוסר עניין. תראי את התחום הכלכלי, הקונסנזוס המדעי ככל שיש כזה, הוא הרבה יותר מגוון והרבה יותר שמאלי ממה שמקובל כאן בדיון הציבורי ובתקשורת, בוודאי. בקרב המחנה הזה שנקרא מחנה השמאל, הממשלה הזאת לא רק הלכה ימינה בשטחים, גם הלכה ימינה בתקציב שלה, היא גם הולכת ימינה בהעברת קרקעות במגזר הכפרי בהיקפים של מיליארדים, זאת אומרת, היא עושה המון צעדים מבנים מאוד ימניים, היא מבטלת, היא פתחה פתח למעשה לרמיסתן של רגולציה, זאת אומרת, לדרגולציה, צריך להבין, זה מין מילה מעצבנת כזאת, ואנשים רואים בירוקרטיה נוראה, זאת ההגנה של הציבור מפני זה שיבנו לך מחר מול הבית מפעל מזהם, ושבאוכל שלך יהיה רק חיידקים, רק סלמונלה ותבלינים, ואפס ערך תזונתי, וכן הלאה וכן הלאה באין ספור תחומים. עכשיו ברור שהם לא משקיעים ברגולציה, ולא משקיעים במי שיעדכן אותם, וישפר אותם, ויתקן אותם, אז חלק נראות מגוחכות. ואז עושים צחוק מאיזו רגולציה, שלא יודעת להבדיל בין אורז עם הדשים לבין מג'דרה, ומחליטים על סמך זה לבטל את הכל. ובינתיים פועלים נופלים אל מותם, כן? כל הזמן, נכון? פועלי בניין, כמו... זה אפילו לא עניין של עונה, בכל עונה הם מבשילים ונופלים ונפצעים ונהרגים. זאת אומרת, וזה רגולציות, רגולציות זה חיים ומוות. אין, עכשיו, דלות הדיון הזה, הזו, שנובעת בין השאר מהיעדר אפוטרופסים פוליטיים, לעמדות הללו ולדיון הזה, היא אסון. בזה אנחנו יכולים לעשות משהו. כן, טוב, חזר. בסדר, האמת זה הייתה נקודה טובה לעצור אותי כבר, הייתי בשבונג שהיה חשוב לעצור אותו.
העניין הוא שבאמת הקולות האלה לא עולים, הם לא עולים מספיק, הם בעידן שבו הכל נתפס כרייטינג, שוב, אותו סיפוק מיידי שהתחלנו איתו, אז בהיעדר כל זה, אין אפילו את התשתית כדי לייצר את הגוף הזה שיפעל יחד. זאת אומרת, אני לא פה כדי לרפות ידיים, להפך, האינטרס שלי זה שיקום, תקום כזו מפלגה, שאולי מתוך השיח, לא רק שלי, אלא גם שיחות אחרות שמתנהלות במקביל, ואמירות שמתייחסות באמת לאמת כמו שהיא, בלי לייפות אותה. אני מקווה שזה יגרום לאנשים להתחיל לעשות דברים, אבל התחושה היא שזה קצת כנגד כל הסיכויים.
כן, אבל תראי, זה נכון במידה מסוימת, אני חושב, דוגמה אחרת גם מתחום שונה לגמרי, היא המדיניות בכלפי הקורונה. ככל שיש דיון ציבורי או ויכוח ציבורי, הוא פחות או יותר בין מתנגדי חיסונים ומכחישי קורונה שהולכים ומקצינים, לבין מי שמציעים צעדים יותר ויותר נמרצים ועזים, כדי לדחוף ולכפות חיסונים. טווח עצום של שאלות לא פחות חשובות ואולי הרבה יותר חשובות, שלא הצלחנו, אני מודה, מהרגע הראשון נעשה מאמץ, לא רק על ידי, על ידי אנשים יותר רציניים גם, להעלות לדיון מגוון של סוגיות. קודם כל שאלת הפיצוי, יש מגפה, יש אסון, יש נזק. תפקיד האלמנטרי של מדינה הוא לחלק את הנזק הזה, קודם כל. זאת אומרת, בסיטואציה של אסון זה אפילו לא צריך שמאל בשביל זה. גם המפלגות השמרניות והדמונוצריות באירופה יודעות את זה, ואפילו חלקים מהמפלגה הרפובליקאית של היום יודעים. זאת אומרת, כשקורה קטסטרופה מהטיפוס הזה, המדינה מחלקת את הנזק, אחרת זה מספרי מוות, מישהו אחד העסק שלו הלך, שנייה העסק שלו לא הלך, למה ככה יצא? כן? כי זה סוגים שונים של עסקים, זה כמו מלחמה, זה כמו פיצויים על רעידת אדמה או על מלחמה, אותו דבר כאן, זה תפקידה של המדינה בשביל זה ישם לכל הפחות. זה לא נעשה מהרגע הראשון, זאת אומרת, ההתנערות אידיאולוגית כמעט דתית, של המדינה מתפקידה, חוץ מזה הפוגה קטנה עם תשלומים לקראת הבחירות, הייתה מנוגדת למדיניות עד אז, כן? והייתה גם זה. ואחר כך, אם ממשלת השינוי העצימה את הדבר הזה, ופגעה בקצבאות, ופגעה במובטלים, עכשיו, יש המון, הנה, למשל, החזרה ללימודים. איך חוזרים ללימודים? אולי אנחנו צריכים להשקיע בקפסולות. יכול להיות שכן, המשמעות לצערו של האוצר תהיה יצירת עוד משרות למורים, שגם תישאר מאחר כך, בעלים רחמנה לצלן, הם ידעו בכיתות יותר צפופות גם אחרי הקורונה.
זה לא קרה במשרד הבריאות, אז במשרד החינוך...
זה לא משרד החינוך, זה הכל משרד האוצר, זאת בדיוק
העניין. לא, אני אומרת, אבל אפילו בשנתיים של המחלה, תקנים של משרד הבריאות שברור שצריך להורחבו.
כן, עכשיו אותו דבר, מערכת הרווחה, עובדים ועובדות סוציאליים, תמיכה פסיכולוג, כן, שעכשיו דיברו על זה שיש אלימות בבתי הספר, עלייה באלימות, אני לא יודע עד כמה זה נכון או לא, אני לא מכיר נתונים בדוקים, אבל התוכנית נגד אלימות הייתה פחות או יותר, אני לא יודע, נתנו כל מיני כסף למנהלים, ואמרו, טוב, לכו לשוק הפרטי, תביאו אנשים שיתנו הרצאות. כן, זה מין הזרמה, זה מין כאילו, מין הסתם על חשבון פעילויות אחרות של המשרד, כי גם לא נראה לי שנוסף תקציב. עכשיו, מה פתאום? זאת אומרת, צריך יועצות בבתי הספר, קודם כל, צריך להחזיר את התקנים ולשלם כהלכה, כדי שאנשים עם הכשרה נאותה יחזרו לבתי, צריך חיות בבתי הספר, אנחנו רואים את זה עכשיו, כשמדברים על החיסונים והניידות המצחיקות האלה והדרמה הזאת של רגע יחסנו בכיתה ומה אם הילדה לא תתחסן, צריך להיות חדר של האחות, לומדים בטור בחוץ, מי שרוצים להתחסן, זה לא כל הדברים, אחות בבית ספר זה גם דבר שיש בו תועלת לילדים והגנה עליהם, גם לא כשנותנים חיסונים, כן?
גם כשאין מגפה.
כן, זאת אומרת, יש פה מגוון שלם של נושאים שהם לא כאילו פיור קורונה, אבל אין פיור קורונה, התמודדות עם מגפה, התמודדות של מערכת ציבורית, של ציבור, של חברה, של קהילות. למשל, גילינו שבמשרד החינוך אין מחלקה שאני לא יודע, יש בה שתי אנתרופולוגיות וסוציולוג, כן, שהתפקיד שלהם הוא באופן שוטף לקיים קשרים עם קהילות שונות בארץ, לבנות מערכת יחסים, עם לראות מה, לזהות בעיות, כלומר, כדי שאם וכאשר קורה משהו, אז לא פתאום יגידו, אוי רגע, תלמידי ישיבה חוזרים הביתה בחגים, ואין להם בכלל איפה להיות, והכל נורא צפוף, ו...
אבל אני רגע אעצור אותך, כי אנחנו גולשים עכשיו למקום ש... זה כבר דיון אחר, אני מסכימה איתך.
לא, נכון, לא, אני מסכים, שאין... זה רק מדגים את עוני הדיון. זה מה שאני רוצה רק...
כן, ברור לי, אבל אני חושבת שהנושא הודגם, וחבל לי שפשוט, כי שוב, כי זה נושא שקל מאוד להיכנס אליו, ואני רוצה להחזיר אותנו, ואני אלך ללפני כן, למה שאמרת לפני שדיברנו על דוגמאות יותר ספציפיות, אולי אחת הבעיות היא שיש איזושהי דיכוטומיה חשיבתית, זאת אומרת, אנחנו מאוד מרדדים את המציאות, לכן וללא שלה, בלי לראות את המנעד המלא של הדברים. זה בדיוק קצת מזכיר לי את הדיון שבעיקר היה בתוך הארץ, של שהתחיל אותו או שהקפיץ אותו בשבוע שעבר אורי משגב, שאמר רגע רגע רגע, אבל יש גם נרטיב יהודי. אני חושבת שזה חלק מכל העניין. במקום לבוא ולהגיד, אוקיי, תראו, המציאות שאנחנו חיים בה היא מורכבת. כן, ברור שיש נרטיב יהודי. אנחנו גם חיים לאורו, והילדים שלנו עוברים עם אינדוקטרינציה לאורו. כן, גם יש נרטיב פלסטיני, אולי אנחנו לא מוכנים להכיר בו במלואו, אבל אנחנו צריכים להכיר בו במלואו. וכן צריכים להתחיל ולדבר, לא במושגים קלים ופשוטים של זה טוב וזה רע וזהו, אלא להגיד, כן, תקשיבו, לפעמים, למרות שאנחנו רוצים לראות בעצמנו את הצד הטוב, הצד הטוב הזה עשה לא מעט דברים בעייתיים, צריך להתמודד איתם. כשאנחנו מדברים על טיפול במציאות, אז יש להבדיל בין האוטופיה האתנוקרטית שאולי הרבה אנשים רוצים פה, לבין מה אומרת המציאות, והעובדה שאנחנו חיים בעצם פה במאה ה-21, ורואים את השוויון בצורות בכל זאת אחרות. בתוך כל זה אנחנו משתמשים גם בתבניות מאוד מאוד עתיקות, שלא בטוח שמתאימות בכלל לזמן הזה, ולראיה חוסר היכולת שלנו להתמודד עם אתגרי הקורונה, כמו שאתה אמרת. אולי כל הדברים האלה מצטרפים ביחד למקום שבו קל לנו מאוד להרחיק מהאמת, בשם איזשהו סיפוק מיידי של רידוד מציאות למינימום, ואם זה יתפוצץ, אז נתמודד עם זה כשזה יתפוצץ, אבל כל עוד זה לא מתפוצץ, הכל בסדר. סליחה, זה היה ארוך.
כן, אני חושב שכן, כן, ובואי, אני דווקא אחזור לדוגמה שלך, אני חושב שהמאמר של אורי משגב היה מאמר מחפיר.
נכון.
אני חושב שהוא היה מאמר מחפיר, לא בגלל שהוא יצר מורכבות איפה שאין, או בגלל שהוא יצר פשוט איפה שיש מורכבות. המאמר מחפיר, קודם כל ברמת הבנת הנקרא. אדם רז פרסם בהארץ מאמר שעסק במעשי טבח במלחמת העצמאות, אבל המאמר לא התיימר, והחידוש הגדול שלו לא היה החשיפות שבו. החידוש הגדול שלו היה שהממשלה כולה, למעט פחות או יותר בן גוריון, חשבה שקרה משהו היום ונורא וצריך לעשות משהו, ובן גוריון עקף אותם, מסמס אותם וצפצף עליהם. זה גם... אני חושב, מכמה שאני, מאיך שאני קורא בדרך כלל את אדם אחר, מייצג את עמדתו ביחס לבן גוריון. הוא לא מדובר פה בהיסטוריון פוסט-ציוני, אנטי-ציוני.
או להפך, הוא מגדיר את עצמו כמאוד ציוני.
מאוד מאוד, אבל האיש הרע בסיפור, האנשים הטובים, זה כל מיני אחדות העבודה, את הבן, כי ניגל אלון, אני לא יודע, והרע זה בן גוריון, זה בכלל ויכוח. שהוא מכוסה אבק ולא זה. עכשיו בא אורי משגב, ומה הוא עושה? קודם כל הוא מתאר, פותח מאמר בפסקה גרפית על טבח שיירת הדסה. אחר כך הוא כותב עוד פסקה. אחר כך הוא מוסיף במשפט שנטען, כן? It was clear, נטען באיזה מקום, שהטבח הנורא באמת של שיירת הדסה היה תגובה לטבח דיר יסין. ואז הוא ממשיך הלאה. מה עושה שם המשפט הזה? למה נטען, מי טען, מה הקשר בין דיר יסין לשיירת הדס? טוב, אנחנו יודעים מה הקשר, הקשר הוא 1.5 קילומטר ב-24 שעות. זאת אומרת, המרחק בין גבעת שאול לשייך ג'רח, בין דיר יסין לשייך ג'רח, הוא, אני יודע, חצי שעה, 3 שעות הליכה ברגל, כן? והבדל הזמנים הוא היה בין 24 ל-48 שעות, זאת אומרת, מה זה נטען, את יודעת, כאילו...
נו, אבל עושים את זה כל הזמן, עושים את זה גם על הפרעות בחברון, כשלא מתייחסים למה קרה בכותל יומיים.
לא, אבל זו דוגמה בוטה, היא בוטה לא על שהסיפור, שטבח שיירת הדסה הוא לא סיפור איום ונורא.
בוודאי שכן.
ומחריד ושראוי לזיכרון ולחזרה ו... באמת, אלא שככה יוצרים חוסר הקשר. עכשיו, מה עושה חוסר ההקשר? ואני חושב שזאת נקודה שהרבה פעמים הולכת לאיבוד בביקורים ההיסטוריים. למעט באמת מתי מעט, אף אחד לא מכחיש, אני חושב, שישראל במלחמת העצמאות ובכלל עשתה או נעשו בשמה כל מיני דברים איומים ונוראים. אבל, וזה אבל, האלימות הפלסטינית והאלימות הישראלית לעולם אינן אותו דבר, והם לא אותו דבר, לא בגלל ענייני ולא אפילו בענייני זה, אלא כי האלימות הפלסטינית מוצגת כמשהו עמאי, ונעדר מוטיבציה לזולת שנאה עיוורת, ועוד שהאלימות הישראלית היא לעולם בנסיבות שהיא חריג.
תמיד מוצדקת, לא משנה.
או שהיא מוצדקת, גם שהיא לא מוצדקת, היא חריג. זאת אומרת, אבל היא תמיד יש לה צורה של משהו שבני אדם עשו. לפעמים בני אדם רעים, לפעמים בני אדם טובים שחטאו, כן? אבל היא לעולם מוצגת כמשהו שהוא בעולמם של בני אדם. האלימות הפלסטינית מוצגת כמשהו לא אנושי, זאת אומרת, כמשהו מפלצתי במובן הזה, כן? עכשיו אנחנו מכירים מיתוגים כאלה של אלימות, למשל פשע, אנחנו יודעים שכן, בארצות הברית, פשע של צעירים תואר כך, במהלך הפוליטי של המדע המזעזע הזה, של לקרוא סופר פרדטור, כן, מין ילדים בני 12 שהם, לא יודע, מין מוטציות אימתניות כאלה, והם בינה, הם לא שייכים למשפחת האדם יותר. כן, עכשיו, זה מה שמסגב מגן עליו במאמר, על ההבחנה הזאת.
אבל זה חלק מהפנים מן הישראלי-יהודי.
כן, וההבחנה הזו היא דבר נורא, זאת אומרת, היא המקום שבו, כי זה הרבה יותר קשה מאשר להתבקח ולהוכיח, שגם פה היה טבח, וגם שם היה טבח, וזה כן בתגובה וזה לא בתגובה, אלא לעשות את כל הסיפור, לא להפוך דווקא למורכב, אלא להפוך לאנושי, לטוב ולרע, לכולם, גם, הדבר, גם חלק מהדברים שישראל עושה, הם דברים שבני אדם עושה, או כל הדברים, זאת אומרת, אין פה, זה לא, ופה באמת, הפעילות הפוליטית המשותפת, אם נחזור לזה, הפרקטיקה של השיתוף חייבת לעמוד במרכז, זאת אומרת, חייבים לעבוד ביחד.
אולי פה, ועם הרעיון רגע הזה, גם אנחנו נביא את השיחה לקראת סיום, אולי פה, ונכון שמדובר בסדרי גודל שונים ודברים שונים, אבל הכל מתחיל בצורה שבה אתה מתייחס לזיכרון, ולוקח עליו חסות. זאת אומרת, הדרך שלנו להתמודד עם מה שקורה בשטח בין הים לירדן, היא גם בהכרה של הדברים הרעים שנעשו בשמנו. וזה לא כי, זה לא כחלק מהוקעה מהמחנה, אלא להפך, כחלק מהניסיון, גם שלנו כבני אדם, הדרך להשתפר לא עוברת בלי להסתכל במקומות האפלים שלנו. זו הדרך להתפתח ולהתקדם וגם לדעת לרפא. ואולי ככל שננסה לקרב יותר את האמת, או לשקף יותר את האמת, או לדבר במובנים של כמה שאפשר יותר קרובים אל האמת, אפשר יהיה גם לקרב את התיקון הזה, שאולי גם יאפשר קצת לאחות את הקרעים של חוסר האמון של אלה שכן נועדו לשתף פעולה, אני חושבת, פה בארץ. אולי זו מחשבה אופטימית, אני לא יודעת.
היא באמת אופטימית. אני באמת מאמין גדול בפעולה פוליטית ופעולה משותפת, זאת אומרת, בהקשרים האלה, ורצוי שהיא תהיה מבוססת על סולידריות, שמבוססת על הכרה באינטרסים משותפים.
ותפיסה עמוקה של שוויון.
כן, אני חושב שאיגוד מקצועי נניח, כמו כוח לעובדים, בתוך העולם שלו, עושה בוודאי עבודה משמעותית יותר, מאשר מה שפעם היו קוראים כל הסמינרים האלה של קיום, שעים לאחריהם אין כלום, זה לא מתרגם לאיזושהי פעילות, לאו דווקא פעולה אפילו, לאיזושהי פעילות. רציפה, אני חושב שזה די ברור, כן? זה לא איזו חוכמה מאוד גדולה לומר את הדבר הזה. אבל שוב, באמת הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה היא מין סיטואציה של מיעוט שצריך למצוא, אני חושב, את הדרך, גם או ליצור כוח פוליטי באיזשהו אופן, או להטריל את המערכת, לתת לגיטימציה ולתמוך במאבק הפלסטיני, איך שניתן. אני חושב שצריך, אנחנו לא מטרילים גם את המערכת, כן, אני חושב שזה די ברור, חוץ מפה ושם באמת כמה הם הפעילים בבקעה ודברים מהסוג הזה, יש משהו ממסדי או ממוסד, אני לא מתכוון שאנשים מבוגרים ומיושבים כמוך וכמוני, התחיל להתרוצץ בחוץ כמו איזה פוחזים, אלא גם ברמה יותר באמת מיושבת בדעתה, נאמר, או משהו מהסוג הזה, יש הרבה יותר מה לעשות מכפי שנעשה, אנחנו עושים עליהם דוגמה בדיוק למשהו כזה, בהנחה שאלפי המאזינים באמת, אז יעשו בעצמם הלאה. יכול להיות, אני לא יודע, יכול להיות את המערכת עם מפלגה דמוקרטית כזאת, שתלך להיפסל. אם אתה רוצה תהיה להגיד מדינה אחת לכולם, מי שלא רוצה שיעשה שתיים, כן? זה לא מפלגה שמין. אבל אין שתיים, כרגע שוויון לכל, בגדה, ברצועה, בזה, בהסכמה, תפסלו, מה תעשו לנו, כן? ואם לא תעשו לנו, אנחנו נעשה שבירי בחירות, ונופיע לכם בטלוויזיה.
אבל להניח שיפילו אותנו על הסעיף הזה, אתה יודע, של לא להכיר במדינת ישראל, כי אפשר להתפלפל על זה משפטית. לא יעזור. אבל אפשר להיאבק על
האפשרות.
אבל זה בהחלט משאיר אותנו עם טעם אופטימי. אז בתקווה לעוד שיחות, ושגם באמת נעשה שינוי, ובשוויון נתברך, אני יודעת. פורצה שוויון.
אמן. אמן ואמן.
תודה רבה.
תודה לך.
ולהתראות בינתיים.